הרב אהרון כהן, ברשות מוריי ורבותיי. הכותרת שאני ביקשתי לתת לשיחה, להרצאה, הייתה מה השם אלוקיך שואל מעמך. מי ששם לב, בדיוק באותו שבוע של החורבן הגדול הזה, זאת הייתה פרשת ההתחנן והעקב, אפשר לומר, ושם מופיע הפסוק הזה, אותה אמירה. באמת, מה השם רוצה מעמנו? אני אמשיך ממה שאמר כאן המנחה. ריבונו של עולם, התפללנו, הלפנו, חסמנו, התחברנו, ובסוף התנתקנו. אז מה, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה מאיתנו? תגיד, תגיד, תרמוז, זרוק לנו עצם. תגיד, מה אתה רוצה? מה שתגיד, נעשה, רק תגיד. הוא לא אומר לנו כלום, הקדוש ברוך הוא. אז אולי באמת נון צדי, כמו שאומרים, ככה, איזה נקודת מוצא, לעניין הזה ישנה באותה אמירה מפורסמת, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך. הפסוק אומר, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה. וכבר ידועה שאלתם של חזל בגמרא בברכות למד ג', אתו יראת שמיים מילתא זוטרתאי? הקדוש ברוך הוא אומר, מה אני מבקש מכם? אביסי ליראת שמיים, זה הכל, קצת יראת שמיים. משהו קטן, משהו סמלי, משהו מינורי. שואלת הגמרא, וחירת שמיים זאת מילתא זוטרתאי? אומרת הגמרא, אין, כן, תתפלל לשמוע, לגבי משה, מילתא זוטרתאי. טוב, אבל מה איתנו? שואל רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. מה איתנו? אתה מבקש את זה ממשה או ממני? אם אתה מבקש את זה ממשה, סחתן. אבל אתה מבקש את זה ממני, ריבונו של עולם, אז לי זה לא מילתא זוטרתא. עונה רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, משה זה סמל. לא משה האיש, התכוונו אלא התכוונו לגבי דורו של משה. דור שחווה את ניסי יציאת מצרים, דור שחווה את ניסי את נס קעת ים סוף, דור שראה את מכות מצרים, דור שראה שכל מכה מלמיליאן, משה אומר וזה בבול ככה, כמו שאמרו, ככה, על השעון, על הכוונה, על הכוונת. דור כזה באמת יראת שמיים קטן עליו. באמת קטן עליו. אבל רבי לוי יצחק מברדיצ'ב שממשיך באישיות שלו ובדרך שלו, דבר שאולי אנחנו איננו מעזים לומר, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, נראה אותך עושה לנו ניסים כמו שעשית לדור יוצאי מצרים, ותראה אם לא נרוץ על ארבע לירה ממך. רק תעשה משהו. אז אחרי שרבי לוי יצחק מברדיצ'ב הגדול אמר את מה שאמר, יצחק הקטן אומר, נראה אותך ריבונו של עולם עושה לנו נס יותר מינורי אפילו. משהו קטן, סמלי. רק תרמוז לנו שאתה נמצא, אתה בעניינים, שאתה יודע מה שקורה איתנו. רק זה תראה אם לא נרוץ על ארבע לירה ממך. טוב, אבל בינינו לבין עצמנו, הקדוש ברוך הוא זה לא כספומט, וזה לא שאתה מעביר את הכרטיס המגנטי ואתה מקבל את התוצאות. אז מה בכל זאת, מה אנחנו עושים? הדומה שקצה של חוט לדרך התגובה שלנו נמצא גם באותה פרשה של מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה בהמשך. הפסוק אומר ככה, ומלתם את עורלת לבבכם ועורפכם לא תקשו עוד. הסביר אחד מהגאונים את הפסוק הזה בדרך של פיסוק קצת שונה. ומלתם את עורלת לבבכם ועורפכם, קו מפריד, לא תקשו עוד. זאת אומרת, אם קצת תתרוממו, אם קצת תתבוננו, אם קצת תעמיקו, תיווכחו שהקדוש ברוך הוא לא נרדם בשמירה. לא תקשו עוד, לא יהיו לכם קושיות. באמת אנחנו היום במציאות של ימינו רואים עולם של הפוך על הפוך. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, זה כבר הפך לאיזה אמירה כזאת, אבל רואים את זה בעליל, ריבונו של עולם. ולא צריך להיות מאוד כאן בחדשות של הבוקר כדי לראות. זה כל דבר. אם זה 15,000 מגורשים, אין בעיות. אם זה, אני יודע, מערבי בקציר, בסדר גמור. אם זה כל מיני אמצעים הכי מושחתים בתוך הכנסת עם כזה כספומט, ואני לא רוצה אפילו להזכיר את הדבר הזה, מטר מארון הקודש, זה עובר, הבגץ פותח לו את כל השערים ואת כל הכספומטים. אם זה דבר אחר, לא. אם זה מסגד, לא נוגעים בו. אם זה בתי כנסת מחרים ועוד, אני לא רוצה לחמם אתכם ולא אותי. וכולנו יודעים שיש מלן תלפים דוגמאות, ולא צריך אפילו יותר מדי להתאמץ כדי לראות את זה בעליל. איזה ניקיון כפיים ואיזה יושר יש לשופטים ולדיינים שלנו. יעוין בשבת קוף למתת בדף של אתמול, ותקבלו בדיוק מרשם ברור והגדרה מאוד 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 מדויקת מי הם השופטים שלנו. דרך אגב, במאמר מוסגר, עניין הלכתי, אני ברשות אמר דאטרה, אני לא רוצה להיות מורה הוראה בפני הרב של המקום, אני חושב שבאמת בתי המשפט אסור להניח בהם מזוזה, כמו שאמר רב עוד יוסף. אני לא רוצה להגיד שבית משפט ובית שימוש זה אותו דבר, אולי גם בגימטריה קצת, אבל נעזוב את זה, באמת זו דעתי האישית, לא חייבים להסכים איתי, אבל אפשר לצטט אותי, אני לא מתבייש ויש לי הוכחות, ואפילו מול השופטים הכל, אני חושב שיש לזה כיסוי מלא, אבל זה לא הנושא שלי, לא באתי כאן לתת שיעור הלכתי כרגע. לענייננו, העולם באמת הפוך על הפוך. רק ככה אולי קצת להוציא אותנו מהדיכאון, מספרים על רבי יוסל לוק, שהיה יהודי באירופה, שהוא היה רב קהילה, קראו לו רבי יוסל לוק. לוק שזה יטריה, יכול להיות שהוא היה גם נראה כזה. אומרים ששכל זה לא היה הצד החזק שלו, ככה אומרים. עכשיו, בזמנם, פעם, כשהיו מחפשים בידיים, אז יום כביסה זה היה באמת יום קשה מאוד. היום שואלים אישה, מתי את מפעילה מכונת כביסה? מתי? כשיש כביסה מחפשים, לפעמים פעמיים שלוש בשבוע, לפעמים כל יום, לפעמים פעמיים שלוש ביום, תלוי אם הבן חוזר מהצבא ובעלי במילואים וכו'. חוץ מזה לשכנה התקלקל המכונת הכביסה, מה זה? זה לא, זה כלום, קטן עלינו. אבל כשהיינו ילדים, אני, אתם עוד לא נולדתם, אז הייתה, היו מחפשים בידיים עוד עם הברזל המגולבן, ואפילו היה עוד העץ אפילו, ולפעמים הייתה כובסת וכדומה. אני זוכר בסוגריים שהייתה פרסומת כזאת, יום כביסה הוא יום של אור, אם כיבס, הוא יום שחור, אם כיבס גבירתי בלי אור. יום כביסה הוא יום של אור, אם כיבס גבירתי עם אור. אור זאת תפקת כביסה, חרוס של ביאליק. זאת תפקת כביסה, זאת אומרת, זה היה פרסומת. בקיצור, לחבס, זה היה מבצע אנטבה. זה היה יום שחור ויותר קשה, יום של כביסה, אישה הייתה קמה בדיכאון מהבוקר, והבעל גם אולי לתנות את הכביסה, ואם החבל נקרא אז הכביסה התלכלכה, את צריך סיבוב שני וכו'. בקיצור, חוויה בלתי נשכחת. אשתו של רבי יוסל לוק שמחבסת לו את הכבשים, בסמך כמובן, ונותנת לו אותם, הולכים אז למרחץ, אני יודע גם כן מתרחצים פעם בשבוע, זה גם יותר מדי, כמו שראינו בדף היומי של היום, הם מחפשים את הכותונת פעם ב-30 יום, זה שומר עליה. יכול להיות, זה שומר עליה שלמה, אבל לא בטוח שנקייה. בכל אופן לענייננו, לענייננו, הייתה מחבסת לו והופכת לו את הבגדים, כי גם כיפסו את הבגדים הפוכים, ואחר כך שהיו לובשים אותם, היו לובשים אותם על צד ימין, מה שנקרא, על הצד האמיתי. רבי יוסל, כמו שאמרתי, רחפן, לובש את הבגד הפוך, פעם, פעמיים, שבע, שאתה אומרת לו, רבי יוסל, אתה במרחץ, שני שאתה לובש את הבגד, תהפוך אותו. הוא רחפן, כמו שאמרתי. היא נמאס לה כבר, אי אפשר כבר. החליטה להפוך לו את הבגדים, לתת לו את הבגדים כמו שצריך, תודה רבה. לתת לו את הבגדים כמו שצריך על צד ימין, מה שנקרא, וזהו זה. אבל יש מה שנקרא אצלנו חוק הנחס המקסימלי, חוק מרפי בלעז. בדיוק באותה פעם רבי יוסל נזכר. אמר, הפעם אני אפתיע את אשתי, אני בא עם הבגדים על צד ימין, נראה מה הפעם יהיה לה מה להגיד. ובאמת הוא בא ככה, הוא הפך את הבגד, ומגיע הביתה, אשתו מתפוצץ, רבי יוסל, אני ארור אותך, אני הפכתי לך את הבגד, ואתה עוד פעם לובש אותו הפוך. מה זה צריך להיות? הוא אומר לה, תראי, מעניין מה זה. את הפכת ואני הפכתי וזה עוד נשאר הפוך, סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה הפוך. אז באמת אני אומר, אנחנו באמת היום רואים את הדברים ככה, ריבונו של עולם, הפוך על הפוך. הטובים אוכלים אותה והרעים מנצחים, והרעים תמיד על הגובה וכו' וכו'. מה קורה כאן? אז קודם כל, איך אומרים, הזעקת הרגעה אחת, הפסוק אומר ככה, וידעתיים לבביך, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרקה. כותב אור החיים הקדוש על הפסוק הזה, דברים כדורבנות כמו שאומרים, דברים כמו שצריך להיות. סליחה, זה... כן, רגע, זה פרשת... כן. כוונת הכתוב הוא, שישאר האדם עם ליבו, שאין טבע האדם להוכיח ולייסר אלא לבנו, כי עליו יקפיד בראותו עשות רע, מה שאין כן ירגיש ליבו בראות בין חברו עשות רשע. וזהו מטבע המוטבע באנוש, להרגיש על בנו בעשותו דבר אשר לא יעשה, ויקללנו ויקנו, מה שלא יעשה כן למי שאינו מקפיד עליו. כלומר, מטבע הדברים, יש רגישות יתר לאבא, כלפי התנהגות לא טובה של בנו. שני אנשים, שני ילדים חוצים את הכביש. אחד מהם זה הבן שלו. אין ספק שהתגובה של האבא תהיה הרבה יותר רצינית כלפי בנו. אולי אפילו ייתן לו סתירה. כך חוצים כביש, תגיד לי. ככה לימדו אותך? אוי ואבוי לכם, עוד פעם אתה חוצה את הכביש בצורה כזאת. כלפי אחר הוא יהיה פחות רגיש, ולא בגלל שהוא פוחד מהצעקות או מהמכות של אבא של הילד. אולי זה גם נכון, אבל לא בגלל זה בלבד. כי זה דבר שהוא מוטבע באנוש להרגיש, כלומר להיות רגיש בבנו יותר מאשר מישהו אחר, אשר לא עשו יקללנו ויקנו מה שלא עשה כן למי שאינו מקפיד עליו. כמו כן השם אלוקיך מייסריך, פירוש שגם שהאומות עושים רשע ותועבות לא יקפיד עליהם כמו שמקפיד עליך. וואי? ביקוז להיותו אלוקיך שנתייחד שם אלוקותו עליך, ולזה מייסריך על כל דבר אשר לא טוב עשות. כלומר ריבונו של עולם באמת באמת משדר, מפגין סופר רגישות כלפי התנהגות שלך, הרבה יותר מאשר אומות העולם, כלפי אומות העולם, כי אתה הבן שלו, הוא יותר אכפת לו ממך. וממש כזו וכזה כתב הגרא בבואו למשלי בכמה מקומות, אבל אני אקרא את המקום שבו ככה אומר את זה אולי בצורה יותר ברורה ממשאר המקומות, על הפסוק חוסך שבטו שונא בנו ואוהבו שחרו מוסר. הוא אומר ככה, מי שאוהב את בנו לא שמאסר אותו על הראוי לו, לא שהוא מכה אותו על מה שמגיע לו, אלא שחרו מוסר שדורש עליו פן עשה נדנות קל ומייסר עליו על זה. זה על הפסוק בפרק י' ג', פסוק ד', חוסך שבטו שונא בנו. וכאן מביא אור הגרא את המשל המפורסם, אני קורא לזה משל מראת החצ'קונים. לא יודע אם הזכרתי את זה פעם פה כשהייתי, אבל אני אזכיר את זה. מה זה מראת החצ'קונים? אני יודע, זוכר שכשאני התחתנתי הייתי ככה חתן צעיר, ולא בדיוק משופשף בתכשיטים ובזה. גם רוב הגברים הם כאלה, אני מתאר לי, במיוחד בתירונות. כשערב אתה, כשאתה, איך אומרים, כשאתה ערב פרק האיש מקדש. אז אתה, מה אתה מבין בתכשיטים? וזה בדרך כלל, האמא תמיד עוזרת לך, מה לקנות, מה זה. אתה, אני יודע מה, אתה יכול לקנות לאישה, אני יודע, עגיל בגודל, אני יודע מה צמיג של אוטובוס. ואמא שלך אומרת לא ככה, זה לא, זה יגיע לעד הרצפה, משהו קצת יותר עדין, מספיק טייר של אופניים או משהו כזה. בקיצור, תלוי אם היא אוהבת את הקלה מאז או לא. בכל אופן, לענייננו, אז אני זוכר שכשהתחתנתי לאשתי הייתה מראה כזאת, כמו מתקה, כמו מתקה, מראה, צד אחד זה איך שאת נראית, את נראית קנה מידה של אחד על אחד, צד שני, קנה מידה של אחד על 50,000, כל חצ'קון מל מיליאן, מפה תקנית בצהל, מראה כזאת מגדילה כמו שצריך. עכשיו האישה, כשהיא מתקשטת, מתאפרת, היא מסתכלת דווקא במראה הגדולה. מי שלא מבין כמוני, אז הוא אומר, למה את מסתכלת? כי את תסתכלי במראה הרגילה, תראי נורמלי, תראי יפה, כמו שאת באמת. מה האישה עונה? אתה לא מבין. אני מחפשת גם את הפגמים הכי קטנים כדי לטפל בהם. כותב הגרא בשם בעל העקדה, בדיוק אותו דבר, זאת הסיבה לתגובה החריפה של ריבונו של עולם כלפי בניו, בני בחוניו או אבא כלפי בנו. כי הוא באמת מחפש אותו גם את הפגמים הקטנים שאצל אחר זה היה עובר לו ליד האוזן. כותב הגרא כך. סליחה. כמו שכתב בעל העקדה, משל לאישה שרואה במראה, כשהיא מתקשטת ומרחצת תינופיה, היא בוררת מראה יותר יפה, שמראה את הכתמים הדקים לגדולים. והיינו, מפני שהיא רוצה להסיר את אף כתמיה הדקים מאוד, בכדי שתהיה נראית יותר יפה. כן, האוהבו יותר דורש יותר על עיוולתו אשר עשה, הוא מייסר אותו על זה, בכדי שלא יעשה עוד אף הדבר הקטן. ולכן אמרו במסכת מכות, אפילו גמיר נמה מצווה כעביד, מה שמכה אותו. והיינו שלא יהיו בנדנוד רק כלל. טוב, הוא כאן אומר בסוף משפט כזה קצת מפחיד, אתה עובר ליד הבן שלך, עם הידיים שלך פנויות, תן לו סתירה. טוב, לא נורא, לא. אם הוא שעוד חלמה, תגיד לו, זה, איך הוא, זה על החשבון. בטח מחר אתה תעשה משהו. לא בדיוק כך, לא בדיוק כך, אבל ברעיון הכללי, מה שמבקש כאן, מה שמבקש את הגמרא לבטא, מה שמבקש הגרא להביע, זה, דרך אגב, יש לו איגרת באמת להגרא, לאשתו, ובאמת, היא מצוטטת במכתם מאליהו, מי שמכיר, יש להם במכתם מאליהו באחד החלקים, התייחסות לגבי הנושא הזה של הקעת ילדים או הקעת תלמידים, והוא מצטט בשם הגרא שם, שבאמת הוא אמר לאשתו, שגם, איך אומרים, תחפשי סיבות קצת לייסר את הילדים. אז עוד פעם אמרתי, לא בדיוק, יש לנו גם את יצחק קדמן ברקע, אנחנו צריכים לזכור, יש לנו פרופסור יצחק קדמן, צריך להיזהר, כל דבר שאתה עושה לילד, אתה צריך לבקש רשות קודם מיצחק קדמן, ורק לאחר מכן ללכת לילד, וזהו, גם כן, לסכם ילד שהוא לא מעביר דיווחים הלאה, כי אם הוא עובר למשטרת קדום, יש לך קצת בעיה. אבל נעזוב את זה כרגע, אנחנו לא עוסקים כרגע בחינוך ילדים, ובטח לא בחינוך יצחק קדמן. לענייננו, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך עם הזכוכית מגדלת הזאת. באמת, הנה חינמה, יש לו יותר רגישות במרכאות כלפי עם ישראל, מאשר כלפי אומות אחרות. אז אני יודע שילד אומר לפעמים, מויכל טוי וזה אבא, עזוב אותי, אל תבלבל לי את המוח. אבל לא נכון, זה לא ככה. אני מעדיף שהוא יהיה אבא שלי, ושאני ידע שהוא לא, כמו שאמרתי קודם, לא נרדם בשמירה, חרף היסורים במרכאות. כך צריך להיות, אני אומר, איך אומרים, זה פתח לנחמה, פתח קטן. אבל אני רוצה גם לתת דוגמאות של כל מיני משברים שעברו גדולים שלנו, וברוך השם הם הבינו שהחורבן יוצק את התשתית לבניין. הדוגמה שככה, באמת אני ככה אוהב הרבה פעם להזכיר אותה, והיא דוגמה, אני חושב, ככה באמת מרצדת ועולה, זה הדוגמה של דוד המלך עליו השלום. דוד המלך עליו השלום נמשך למלך, דוד מכריע את גוליית, ואפשר לומר שהצעד הזה, או הדבר הזה היה אמור לסלול בפניו את הדרך הקצרה אל ארמון המלוכה. ככה גם הבטיחו, ככה גם הבטיח בזמנו שאול. שאול אמר, מי שירקד גוליית, יאשר לנו המלך עושר גדול, וייתן לו את ביתו לאישה, ואולי הוא יהיה גם מצביא בצבא של שאול המלך. מצביא הוא לא היה, שר צבא הוא לא היה, יכול להיות שהוא היה קצין במטה. איך אני יודע שהוא היה קצין במטה? שכשישבו חכמים בבור, כשישבו שאול והצבא שלו בבור, בקריה, אז מפעם לפעם ככה את דוד ראו, תוך כדי שיבה במטה, רואים את זה בטלוויזיה. אופ, אופ. הופ, אז אתה חושב, אוי ואבוי, זה קצין בכיר בצהל, יש לו עוויתות, מה קרה? לא, אבל אתה רואה, הופ, חץ לנעץ על הקיר. כל מיני פוזות, אני לא כזה זריץ כמו דוד המלך עליו השלום, וזה, אבל זז לכל צד. החיים שלו מאותו יום של הקעת גוליית הפכו לגיהנום. ברגע ששמע שאול את שירת בנות ישראל, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, אומר הפסוק, וייחר לשאול מאוד, ואי שאול עוין את דוד מהיום ההוא ועלה. ומאז הפכו חייו של דוד המלך לגיהנום עלי אדמות, פשוטו כמשמעו. פעם אחר פעם מנסה שאול להקות בדוד, אם זה ב, כמו שאמרתי, בישיבות מטה, אם זה ב, כשהוא מזמינים אותו, אומר לו, תשמע, שאול במניה דיפרסיה, יש כזה מחלת דיכאון, דיכאונית, אני יודע מה, אם אולי תבוא לנגן לו מקאמים, עניינים, תביא את חבושה, יחן נערי, תביא כמה פייטנים, אני יודע מה, תשאירו קצת, או אני יודע, לייבה לגלנץ, או לא משנה מה, וכו', או להבדיל בין החיים לחיים, בן ציון מילר, וכו', תבוא לנגן, וזה, הוא מנגן תוך כדי נגינה גם כן, מזל שזה לא ננעץ בכינור, או בעוגב, או בכלי שניגן בו דוד. דוד נמצא במצב מתוח ביותר. מה יותר מזה בליל הכלולות, ריבונו של עולם, בחתונה, ליל החתונה, סוף סוף מישהי מתאהבת בדוד, מיכל. דרך אגב, אני חושב המקרה היחיד בתנך שכתוב שאישה מתאהבת במישהו. איש, יש כמה בתנך, אני חושב, אבל אישה, לא, מתאמץ, אבל על מיכל כתוב שאהבה את דוד. אז למרות ששאול ניסה לעקוף את ההתחייבות ולתת את מירב לאדריאל המחולתי, את מיכל הוא נאלץ במרכאות לתת לדוד. מיכל ככה במושגים של ימינו קמה אולי בלילה לשירותים, פתאום היא שומעת רחשים מעבר מבחוץ. מסתכלת מהחלון, אוי, שאול, אבא שלה נמצא עם צבא שלם, מערבים מסביב. מאירה את דוד, קום 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 מהר, תקפוץ מהחלון. מה, אתמול התחתנו, מה אתה, זה, אולמי שרון כפר סבא, אני עם חליפה, אני בא, מה, איך אני אקפוץ, מה, ככה, עם בגדי א', אתה רוצה להישאר חי, תקפוץ, עם הבגדים, הכל. דוד בורח, שאול מחכה, דוד צריך לצאת לתפילה, המניין הראשון, רבע לשש, דוד לא יוצא. טוב, ישנו מאוחר, ספרו את הצ'קים, רשמו את המתנות, בסדר, רבע לשש לא, שש ורבע, המניין השני, דוד לא יוצא. שבע, דוד לא יוצא. שבע וחצי, דוד לא יוצא. שמונה, דוד לא יוצא. שמונה וחצי, תשע. זה כבר המניין של הישיבה אפילו, כבר הבחורים הכי מאחרי שבט, אוכלי לחם העצבים. גם הם כבר דימן. הוא מתפרץ לבית, לא יכול להיות. אפ, המיטה של דוד ריקה. מה, איפה דוד? אל תשאל, הוא ברח מהחלון. משטפית. הוא אומר לה, משטפית, שיתף פעולה, הוא נשבעת לו. אומרת לו שהיא נשבעת לו, הוא איים עליי, דוד איים עליי, אתה רוצה לאבד גם את הבת? הוא אמר, אם את לא נותנת לי לברוח מהחלון, אני לא יודע מה אני עושה לך. וככה היה, מה עכשיו מתבקש? דוד בורח מהחלון, מה? כתוב, הפסוק אומר, שהוא ברח על שמואל, וידוד ברח וימלט, ויבוא אל שמואל הרמתה, ויגד לו את כל אשר עשה לו שאול, וילכו שמואל וישבו בניות. מה היה מתבקש עכשיו בשלב הזה? דבר פשוט ביותר. קח את המפתחות, לא רוצה, לא מלוכה, לא בטיח, לא עמיית, נמאס לי מכל הזה, אני רוצה להיות חפש. אתה יודע מה זה חפש? חייל פשוט. אני הייתי רואה, אני רוצה לחזור למראה, חליל רועים, נוף פסטורלי, אווירת רועים, יושב לי בחוות יאיר, משקיף לעבר יקיר, רואה את קרני שומרון, זהו. נמאס לי כל הדבר. אומר הפסוק, ויבוא שמואל הרמתה ויספר לו, ויגד לו את כל אשר עשה לו, וילך הוא שמואל וישבו בניות. פותחים חכמים את מפת הארץ, ומסתכלים איפה זה ניות. רמה, אנחנו יודעים איפה זה הרמה, הרמתה. איפה זה ניות? אין ניות במפה. היום יש, זה מאחז בלתי חוקי. אבל אז זה לא היה. אז לא היה את ניות. אומרים חכמים, נכון, אין כזה דבר ניות. ניות זה abstract noun, זה שם עצם מופשט או adjective, שם תואר לבית המקדש. אומרת הגמרא בזבחים נ"ד עמוד ב', שהיו יושבים ברמה ועוסקים בנויו של עולם. כמו שאמרתי, דוד המלך עליו השלום יודע דבר אחד. ריבונו של עולם לא נרדם בשמירה. החורבן הזה, הרדיפות האלה, ההלקאות האלה, האיסורים האלה, הגירושים האלה, הם יהפכו לבניין. אני לא אפול. אני אשבור את כל התקוות והאשליות של אלה שמנסים לרדוף אותי עם כל מיני חניתות. ותשימו לב איזה אבסורד. את מי רודף שאול? את זה שהפגין סופר לויאליות כלפיו, את שיא הנאמנות, את זה שבעצם מציל את כבודו האבוד של שאול במלחמת גוליית, את זה שבאמת היה חוד החנית, מתגייס לסיירות, הולך לצבא, לא עובד על אף אחד, וכולנו, כולנו, כולנו, כולנו שירתנו גם במילואים, וכולנו, כולנו יודעים איזה פער גדול יש בין החיילים או בין המשך השירות של חייל בסדיר ובמילואים. המבחן הוא לא רק בסדיר, המבחן הוא גם במילואים. בדרך כלל לקראת המילואים אנחנו בנפאל, במזרח הרחוק, בג'אנם, ולא תמיד חוזרים, או חוזרים הרבה פעם בארון, רחמנה ליצלן, השם ירחם. והיו דברים מהעולם כבר, לצערנו הרב. ולעומת זאת, וכאמור, ולזה יש לו תקציבים, לזה יש מזלטים באוויר, ולזה יש צפליין מעל כפר דרום, ולזה יש תקציבים להעביר חיילים במדים שחורים, מגוש קטיף לחומש, בזה יש לו תקציבים לשאול. ואת מי הוא משאיר בחיים? את אגג יאסר ערפאת האגגי. תשימו לב איזה אבסורד. דבר שלכאורה מחייב את דוד להישבר. דבר שבהיגיון הפשוט, ריבונו של עולם. אבל כמו שאמרתי, דוד יודע. ריבונו של עולם לא נרדם בשמירה. ובסופו של דבר שאול הבקיע לעצמו גול עצמי. שאול נפל על חרבו. ככה כתוב. שאול נפל על חרבו, שמואל א' למד א' פסוק ד'. טוב, אז מה באמת, מה יהיה? מה יהיה הסוף? זה תמיד אנשים אומרים, מה יהיה? מה יהיה? טוב, אז מה יהיה? מה יהיה הסוף? זה באמת, התשובה ידועה כבר, אבל אני אענה עליה בכל זאת. הסוף תמיד יהיה טוב, מה זאת אומרת? זה כתוב בכל, כל הנביאים מדברים על סוף טוב. הבעיה שלנו היא לא עם הסוף, הבעיה שלנו עם האמצע. אנחנו משתוקקים, שואפים, מבקשים, מייחלים, מתפללים, מקווים, מבקשים, שהאמצע יהיה קצר ורצוי גם שיהיה קולע, כמו שאומרים. אבל הסוף, הסוף, כל הנביאים, כל דברי הנביאים מלאים בתקוות, בבניין. מה שחשוב זה לדעת, שיש סיפור ידוע של הרב אבינר, שקורה שנופלים אבל צריך לדעת לקום, מי שלא מכיר אני אזכיר. יש הרב אבינר מספר באחד הספרים, זאת אומרת, ספרים שמשוכתבים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן, הוא סיפר על איזה מורה מתחיל שהיה אמור להיכנס לכיתה קשה, ומי שעוסק בהוראה בחינוך יודע שמקצוע ההוראה תמיד הם מקנים במורים בחופש הגדול, אבל לא מקנים בהם במשך השנה. מורה זה פרויקט, אני יודע, אני גם הייתי מורה. בכל אופן, מורה זה פרויקט, תשמע, יש לך תלמידים, חביבי, נותנים לך ביס באוזן, אני כבר חטפתי מכות מתלמידים, וענייני, ושפכו עליי מים, והכל, והפילו אותי לביצה, ולתוך, בנו, שו אסמו. בסכנה, הטבילו אותי ככה, שכשכו, חשבו שלא טבלתי כבר הרבה זמן וכו'. אל תדאגו, תלמידים יודעים, יודעים, גם יודעים מי להתעסק. בקיצור, המורה הזה היה אמור להתחיל בכיתה חדשה, והכינו אותו מראש. ואמרו לו, המנהל, אמר לו, תדע לך, זאת כיתה קשה וכו'. התלמיד, המורה נכנס כמובן בצעדים ככה מרוששים, מגמגם, ברגליים ובמבטים, מסתכל רק מאיפה בדיוק הגיר התורן הראשון, ככה התרופף לו ליד האוזן, לא שם לב, נתקל באחד הילקוטים, נמרח כמו שוקולד למריחה על הבלטות. כמובן לכל תשועות התלמידים שככה מבסוטים. קם המורה, נקה את האבק מעל הבגדים, הרים ליד, תלמידים יקרים, רק משפט אחד אני רוצה לומר. תדעו לכם שבחיים קורה שנופלים, אבל צריך לדעת גם לקום. וזה היה השיעור הראשון שלו. זה אנחנו צריכים ללמוד מוסר השכל גדול. הרבה פעמים החורבן הביא לבניין. אנחנו לא תמיד רואים את התמונה בשלמותה. אנחנו רואים לפעמים חלקים. לפעמים ריבונו של עולם עוזר לנו להשלים את התמונה. ולא תמיד, גם זה לא תמיד. יש מדרש שמופיע במדרש, אבל גם בגמרא במסכת נידה בדף למד, אם אני לא טועה. הגמרא מספרת מעשה באדם אחד שהיה אמור להפליג בספינה. נעץ לו קוץ. במושגים של ימינו, בן אדם צריך לטוס, לא משנה, לנסוע ברכבת, לנסוע באוטובוס, אחר את האוטובוס. מיד החל מחרף ומגדף. אתה מקלל את הפקקים, את הרמזורים, את שוטרי התנועה, את מחלקת, אני יודע מה, כבישים, את מעץ, את כולם אתה מקלל. לימים שמע שטבעה ספינתו של חברו, אותה ספינה שהוא אמר להפליג בה, אמר, אותך השם כענפת בי, ריבונו של עולם, תודה רבה, סליחה על הביטוי ככה של החבר'ה, שדפקת אותי, אני כל כך שמח שסידרת אותי. לא היו מקרים שאישה ככה דפקה על החלק האחורי של האוטובוס של קו 18, והכרטיסה נסתכל אליה אולי ככה בקצת ציניות או באיזה חיוך שאמר לה, תראי, אחרי שני דברים אסור לרוץ, אחרי, לא רוצה להגיד מה, ואחרי האוטובוס. אז כי תמיד בא אחר, והיא הבינה אחרי כמה דקות למה היא לא עלתה לאוטובוס, ולא קרה שהורידו מישהו מהמסוק ועלו אחר במקומו, ואני תאר לי שאת זה שהורידו הוא קילל את האמא של הטייס ואת אמא של מפקד הטיסה, ובכלל הוא הטיל ספק בדבר היחוס של המפקד שהוריד אותו מהזה, ודי לחכימה. אבל הוא הבין אחרי כמה חצי שעה 37 דקות למה הוא הורד מהמסוק. אז לפעמים ריבונו של העולם במרכאות תורם לך, הוא תורם לך משהו. זה יכול לקחת יום, יכול לקחת שעה, יכול לקחת שנה, יכול לקחת יותר גם. ויכול להיות שהקדוש ברוך הוא בחיים לא יראה לך למה הוא עשה לך את זה, אבל אתה, אם אתה מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא לא נרדם בשמירה, כמו שאני אומר בסלנג, אז אתה צריך להיות רגוע גם מזה. גם על זה יש מדרש בילקוט שמעוני לתהילים קוף למדבר, הפסוק אומר ככה, לעושה נפלאות גדולות לבדו. שועדה לבדו, שואל המדרש, מה זה לבדו? מה הקדוש ברוך הוא צריך עזרה? אלא הוא לבדו יודע אילו ניסים עשה לך. הוא מעשה באדם, ככה אומר המדרש, שקנה מיטה בשיטת קנה ובנה, או בשיטת עשה זו במו ידך או בעצמך. קנה מיטה מהיפר רוזנפלד, או מ-SCE, או מלא משנה מה, מהנגר החובב. הרכיב את המיטה, המיטה חורקת, ידיים שמאליות. התחיל כלל את הידיים השמאליות, את הנגר, את החובב, את היפר, את רוזנפלד, את כולם הוא כלל. אומר המדרש, היה שם נחש מתחת למיטה. ביקש להניח רגליו על הקרקע, והנחש שמע כמובן את החריקות במושגים של ימינו, וברח. מי יודע על הנס הגדול הזה? אף לא אחד. מי יודע, אולי הייתה גזרה רחמנא ליצלן על בני אדם, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא הטיל חמתו על העצים ועל האבנים ועל כל מיני דברים אחרים, וברוך השם הייתה לעם ישראל היהודים תשועה, אני לא יודע. אבל אם אני מאמין באמונה שלמה שריבונו של עולם אוהב אותנו ושהוא נמצא ברקע, אז אני יכול להיות קצת יותר רגוע, נגיד כך. אני רוצה לתת שתי דוגמאות, אחד מחזל ואחד מהסיפור אישי שלי. לפני כמה שנים, התחיל מהסיפור האישי שלי כדי לסיים בהפי אנד של הגמרא, בכל זאת. הסיפור האישי שלי, לפני כמה שנים אנחנו בדרך כלל האחים שלי ואני נוסעים בימי הזיכרון של ההורים, שנפטרו, נוסעים לבית העלמין. את מכירה את זה כבר? סיפרתי טוב, אז הם יודעים את זה כבר, אז לא. טוב, יש כאן, בסדר, אז... באמת אני חושב שזה סיפור שיש לו אחיזה בגמרא, רק אני לא התנהגתי כמו שבגמרא, אני אומר את חטאי, אני מסכים. מה הסיפור? באמת אני אספר בקצרה, אם שמעו אותו אני מתנצל, מי ששמע. בכל אופן, אנחנו נוהגים לעלות לבית העלמין בערב ראש חודש ניסן וערב ראש חודש אלול, ובימי הזיכרון, 4 פעמים בשנה, יראה כל זכוכה את פני בית העלמין. בקיצור, באחת הפעמים, אני לא בדיוק זוכר עם הזכרה של מי, באחת הפעמים, אני בדרך כלל יוצא מקרני שומרון בלילה כבר, להתפלל ותיקין בבני ברק, כדי לחסוך את הפקקים של הבוקר, ומשם אני אוסף את אחי, אנחנו נוסעים, פוגשים אח נוסף, או את הגיסים אם הם מגיעים, וזהו. קיצור, בפעם ההיא, אני עולה, עלינו אחרי התפילה, אחי ואני, עלינו אליו הביתה, אולי לשתות כוס קפה או משהו כזה. אני בודק ככה בכיס של החולצה, אין מסמכים. וואי, שכחתי את כל המסמכים בבית. מה, החלפתי חולצה, שכחתי להעביר את המסמכים מהחולצה, מהעמדה לאוטו, נשארו כל המסמכים בבית, תעודת זהות, רישיון, רישיון להקדה, הכל. אני אומר לאחי, שכחתי את כל הראשונות. לא עזתי להגיד לו שאני בטוח שהיום עוצר אותנו שוטר, למה הייתי מתחיל גם להאמין באמונות תפלות, או אני יודע מה. אבל זה ככה, אסור לפתוח פה לשטן. אבל בלב שלי חשבתי, בלעין היום, הלב שלי זה פה, סליחה, בראש חשבתי שבטוח עוצר אותי שוטר. לא, כי רואים את זה בווידאו שלא חשבו שהבן אדם הזה... לא חשבו שאין לו לב. יש על הפסוק כבד לב פרעו, אז מספרים שיש במדרש בילקוט שמעוני לסוף פרשת בו. אין לי את זה פה, זה על הנביאים. בכל אופן, בילקוט שמעוני יש שם סיפור, המדרש אומר, מה זה כבד לב פרעו? אז הוא אומר, משל, למה הדבר דומה? לאריה, שהוא אריה, מושל, הוא המושל אריה, והוא הציב בשין ג' לקבל מכס, שאיזה איך זה שם היה? איזה חמור, כן, נכון, חמור, נכון, שחמור יהיה בשין ג' יגבה מכס, כן, אני רואה שמכירים, בקיצור, עובר שם, כן, אז האריה יציב את המחסום וכו'. בקיצור, עובר האריה עצמו, בא במחסום, חמור אומר לו מכס, אומר לו אריה, מה? אני על המלך, אני מיניתי את העסק הזה, אתה נתין שלי. אומר לו, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד על עצמי, אומר, אנא חמור, אנא, כמו שאומרים החבר'ה, וכו', לא מבין כלום, לי אמרו, אתה גובה מכס מכל אחד, אין הנחות, אין עניינים, אין זה, שלא תסתבך עם בגצים, עניינים פה, תדע לך, אתה עושה אפליה וזה, לא לאנש, אתה אוכל אותה, אם אתה עושה לאנש, אנחנו נעלים עין. ותיזהר, אני לא מתעסק עם זה. האריה חטף עצבים עליו, אמרת, תעשו לי בבקשה פירוק משני מהעסק הזה. לקחו את החמור, ניתחו אותו וזה, וזה השועל, נתן תקודה לשועל, כן, אז השר שלו היה השועל. אהוד אולמרט כזה, סליחה, לא, חלילה. בקש סליחה מהשועל. בכל אופן, אמר לשועל, כך תנתח את הבחור הזה, את החמור הזה, פירוק משני, שים אותו על פלג אוהל וכו'. טוב, השועל ככה רואה, חומד את הלב של החמור. הלב של החמור מצא חיים בעיניו, אכל את הלב. אכל את הלב של החמור, יש כאלה אוכלים את הלב של עצמם. השועל אכל את הלב של החמור. בא אריה בודק פירוק משני וכולי, הוא מצמוד את פתח הקנה, אני יודע, תפס הקנה וכולי, אני יודע מה, וכל הדברים האחרים, כסבות ועניינים, מצא, כל החלקים של החמור נמצאים. איפה הלב? אומר לו השועל לו, אריה, זה אין לו לב, זה חמור, זה אין לו לב. אם היה לו לב, הוא היה עושה שטויות כאלה. כבד לב פרעה. ולכן כתוב, כבד לבו, אין לו לב, זה הלב שלו, הוא כבד. אני צריך לצלוט אותו, לשרוף אותו באש. אין לו, מג'נון עדה. אז לכן אני אומר, כשעשיתי ככה, התכוונתי למוח, צריך. קיצור, אני חוזר אלינו, לסיפור. לא אמרתי לאחי מה אני חושב, בטח גם הוא חשב אותו דבר, נסענו בית העלמין, היינו בהזכרה, יצאנו מההזכרה, מבית העלמין, אני הקפצתי את אחי לכיוון תל אביב, הוא עוד עבד שם בעיר. בבת ים, חולון, אני לא יודע בדיוק ככה, ביפו, סליחה, או בת ים או יפו, שדרות ירושלים, 200 מטר מהצומת, עוצר אותנו שוטר, מפנה אותנו ככה לצד. כמובן, חשבתי בהתחלה בדיקה שגרתית, ישר אני יריתי ככה בו. אמרתי לו, אני קוראים ליצחק הלוי, אני גם מקרן שומרון, הנה, אתה לי דלת פילים בספסל האחורי, אני בנו בית העלמין, אני לוקח את אחרי לתל אביב, אין לי מסמכים, רגע, 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 תרגע, אתה נכנסת באין כניסה. אני אומר, יאוול, יאללה, בכתי, איך שהסתבכתי, מה, אין כניסה? אני אמרתי לו, נסעתי אחרי אוטובוסים, מוניות, זה הבעיה, לא נוסעים עם העדר, זה כניסה לרכב ציבורי. טוב, אני חושב בליבי, אם היית עומד 200 מטר קודם, היית מציל אותי מהרפורט. אני אומר לו, טוב, אני חדש, אני לא גר פה, אתה אומר, אין לך מסמך, אין לך משהו, משהו? נזכרתי שהיה לי בארנק, היה כרטיס קופת חולים ישן כזה של פעם, מנוילן כזה, כרטיס כחול כזה. אמרתי לו, זה מה שיש, אבל אין בזה, זה לא מגנטי, לא זה, לא יעלה לך במחשב כלום, לא, אני לא יודע אם היה מחשב או... בכל אופן, לא... טוב, הוא לוקח, עושה לי מבחן הסקר, מי שלא מכיר, פעם היה מבחן הסקר, כדי להגיע לתיכון, אתה צריך לעבור מבחן. היום אתה מגיע באיך שאתה רוצה. עם סכין אתה מגיע היום, בגרביים. בכל אופן... הוא עושה לי מבחן הסקר על המספר זהוי, אני אומר לו את המספר, הכל טוב ויפה, בסדר גמור. הוא הולך לניידת, חוזר אליו, אתה יודע מה? אני אמתיק לך את העבירה. אני אכתוב שאתה נתפסת בלי מסמכים. כי אם אני אכתוב שאתה נתפסת בכניסה, שנכנסת להם בין כניסה, זה עבירה חמורה מאוד, וגם אולי זה נקודות. אמרתי, השתבח שמו, אותך השם כי ענפת בי. אני לא יודע, מבחינה הלכתית אני הייתי בסדר, אולי הייתי צריך לשתף פעולה. מצד שני, אני חושב, מה? אם אתה נוסע 100 קמ"ש במקום שצריך לנסוע 80, אז אתה שוטר ראשון שתפגוש בדרך, תגיד לו, סליחה, אתה לא היית שם, אבל אני נסעתי 100 קמ"ש. לא היה אף אחד שאני אדווח לו. אני מבקש להודיע לך, תראה, אני עברתי עבירה. לא יודע, עד כדי כך אני לא כזה נוצרי. זה כתוב בכוזרי, שלא מתנהגים כך. בכל אופן, אני שמחתי. כשזה קרה לי, כיתרתי. חשבתי לזה, ריבונו של עולם, מה הבעיה? מה, לא יכולת להזכיר לי בארבע בבוקר, יצחק, קח את הרישיונות. מה אתה? הרי אתה יכול להתעסק במאה דברים בו זמנית, ריבונו של עולם. אתה זורק לי רק על רמז, משהו, קח את הרישיונות. למה עשית לי את זה? אבל אחרי יש כמה שעות הבנתי למה הוא עשה לי את זה. איפה יש מקרה כזה בגמרא? איפה יש מקרה כזה בגמרא? יש מקרה כזה בדיוק בגמרא, לא עם רישיונות ולא עם יצחק, אבל עם רבי עקיבא. הגמרא בסוף ברכות. מספר את הרבי עקיבא, רבי עקיבא היה איתו נר, חמור ותרנגול, ביקש להיכנס לאיזה עיר, אומרו לו כל הצימרים דפוסים, אין אף צימר פנוי, לא נותנים לו מקום. אמר, כל מה דאביד רחמנא לטב אביד. דרך אגב, יכול להיות שלא נתנו לו מקום, כי חששו, יש השערה כזאת שהוא היה ממובילי המרד, ויכול להיות שפחדו להיראות כמזדהים עם הקו שלו. בכל אופן, לא נתנו לו להיכנס, כפרת אבונות. יושב שם, יושב מחוץ לעיר, מקים אוהל סיירים, הכל טוב ויפה, טריק רוח מחבא לו את הנר. וואי, בניתי על דף יומי ללמוד בלילה וזה הלך הנר, פרת אבונות. ואלה, מד בעל פה. בא חתול, טורף לו את התרנגול. וואי, כמה בניתי על הקוקו של הריקו הזה, עכשיו הלך לי הקוקו והריקו. וואי, מילא, גם זו לטובה. אחרי זה בא הרי, טורף לו את החמור. וואי, בניתי על זה שמחר נוסע במקור, עכשיו צריך לנסוע בטרמפים. בבוקר הוא מקבל הסבר לכל מה שקרה. קם בבוקר, רואה איזה עשן, ענן של עשן עולה מכיוון העיר, הבין שהתקפת מחבלים הייתה על העיר, השתבח שמו איזה מזל שהוא לא היה בעיר. מזל שלא היה לי תנר, היו מזהים אותו, מזל שלא היה לו את התרנגול, היה זה קוקו, הוא לא היה ריקו, אז אנחנו, וכו'. הנה רבי עקיבא, הוא ראה את הדברים עוד לפני שהם קרו. זה מדרגה. זה לא קל, אבל לפחות מה שכן קל, זה להאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא ברקע. זה לא הולך, הדברים האלה לא הולכים על ריק. יש בקינה של אלה הזכרה, אני חושב, זה נקראת הקינה הזאת, הקינה הזאת של עשרת הרוגי מלכות, הספרדים אומרים אותה בתשעה באב, אשכנזים אומרים אותה, אני חושב, ביום הכיפורים, אולי גם בתשעה באב. בכל אופן, כן, גם וגם. בכל אופן, בקינה הזאת, הרי מסופר על רבי ישמעאל בן אלישע, שכשהקיסר דיבר איתו ואמר לו שהוא לא מצא, שכביכול השטר הזה של מכירת יוסף לא נפרע, ולא מצאתי 10 ראויים אלא בדור ההוא, זה לא בדיוק היה באותו דור, אבל לא, זאת אומרת, יכול להיות שזה היה בהמשכים קצת על פני כמה שנים. בכל אופן, רבי ישמעאל בן אלישע הגיש שאילתה כביכול, הוא הגיש שאלה כלפי שמעיה, האם זה גזרה באמת או יש מה לעשות. אז התשובה שהוא קיבל, ואותה גם הוא העביר לעמיתיו, קבלו חכמים צדיקים וידידים, כי שמעתי מאחורי הפרגוד, כי בזאת אתם נלכדים, ככה נאמר לו. לצערנו הרב, גם כאן זה מה שקרה. הפגענו, התחברנו, כמו שאמרתי, התפללנו, בכינו, תשעה באב כזה שעבר עלינו, השם ישמור, רק על האויבים שלנו. ועוד 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 ועוד, ובכל אופן קרה מה שקרה. דבר אחד ברור, תפילות לא הולכות ריקם. התפילות הועילו. מה אנחנו עוד לא יודעים איך ואיך ומה? אבל אולי בכל זאת נחמה פורטה ישנה באותו מדרש בילקוט שמעוני לירמיה. המדרש אומר ככה, עם הרב עלה אריה במזל אריה והחריב את אריאל. עלה אריה זה נבוכדנצר. דכתיב עלה אריה מסובוכו. במזל אריה עד גדות ירושלים בחודש החמישי. חמישי זה לא מאי. חמישי זה חודש אב. מזל אריה, והחריב אריאל, הוי אריאל, אריאל, קריאת חנה דוד. כמה שזה סמלי, אריאל, במזל אריה, מחריב את אריאל, סמל ההתיישבות היהודי, כביכול שלנו, אבל המדרש הזה גם אומר מילדן חמתה. למה זה קרה? על מנת שיבוא אריה, במזל אריה, ויבנה אריאל. יבוא אריה זה הקדוש ברוך הוא, דכתיב באריה שאג, מי לא יירא? במזל אריה, והפכתי אבלם לססון. ויבנה אריאל בונה ירושלים השם נתחי ישראל לכנס. אז אני אומר את מה שרבי עקיבא אמר בזמנו לחכמים בסוף מסכת מכות. אם הרשע של המדרש הזה התרחשה בעזרת השם גם הספר של המדרש הזה תתרחש במהרה בימינו, בעזרת השם. הגמרא מספרת בסוף מכות, סיפור מאוד ידוע, שני סיפורים יש שם, כבר עלו, היו חכמים ורבי עקיבא עולים במעלה הר הבית, וממש בדף אחרון כ"ד עמוד א' למטה וכ"ד עמוד ב' למעלה, אומרת הגמרא, והנה יצא שועל מבית קודשי הקודשים, מכירים את זה מכוח סוח חכמנו עמוד 312, וחכם התחילו לבכות, ורבי ישמעאל, רבי עקיבא מצחק, שאלו אותו, למה אתה צוחק? אומר, למה אתם בוכים? אומר, למה אתם בוכים? תסתכל מה שקורה. אומר, בגלל זה אני צוחק. כי אם הרשע של הנבואה התקיימה, אם התקיימה נבואת החורבן, בעזרת השם תתקיים גם נבואת הבניין. מה, אתם חושבים שרבי עקיבא לא הריח את ריח אבק השריפה? מה, הוא לא ראה את החורבן של הקיר השרוף? אבל הוא ידע שגם יש בניין מעבר לקיר השרוף. וזה אני אומר, אנחנו צריכים באמת לאמץ לעצמנו את התקווה ואת התפילה הזאת, שאנחנו בעזרת השם נצא מן החורבן הזה מחוזקים, ובוטחים בעזרת השם בצור ישראל וגואלו, שיקיים בנו גם את הספר של המדרש. אני רוצה לסיים בשני דברים אולי, ברשותכם. יש בפרק, בתהילים קוף ד', בפרק הזה שאנחנו אומרים אותו מדי ראש חודש, הפסוק אומר ככה, שמש ידע מבואו. שמש ידע מבואו. אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, שמש הוא די ידע מבואו. ירח לא ידע מבואו. מה זאת אומרת? מה תאריך האזרחי היום? אני לא יודע בדיוק כמה משהו בסוף ספטמבר. 19 בספטמבר, אוקיי. היום 19 בספטמבר. מתי היה ותיקין היום? מישהו יודע במקרה? אני לא זוכר, 6:17, 6:20 אולי. 6:26. בתשע, אוקיי, אז זה כבר בסדר, אוקיי. 6:29 היה, עוד פעם, ב-19 בספטמבר שנת 2005, ב-6:29 היה נצח המה, נניח ביקיר או בתל אביב, לא משנה מה. בעוד 17 שנה אני מבטיח לכם שבתאריך הזה תהיה הזריחה, יהיה סוף זמן קריאת שמה, בדיוק הנצח המה יהיה באותו זמן. ולפני 37 שנה, סוף זמן קריאת שמה בתאריך הזה היה בדיוק כמו היום. ובעוד 700 שנה זה גם יהיה ככה. המסלול של השמש, לוח השמש קבוע, מי שמכיר את הסידורים הצהלים, אני מכיר את הסידור של הגרש גורן זצל, אבל אני מניח שגם בסידורים הצהלים היותר חדשים, יש בסוף בסוף את הלוח הקבוע, שהוא ערוך לפי לוח השמש. ב-30 בפברואר למשל, אין זריחת חמה, כי אין 30 בפברואר, אבל לא משנה. זה קבוע, יודעים בדיוק. לעומת זאת, ירח לא ידע מבוא. מה זה ירח לא ידע מבוא? הירח הוא פעם גלוי ופעם מכוסה, ויש מולד, ראו את המולד, לא ראו את המולד וזה. זאת אומרת שללבנה יש מהלכים, הייתי אומר במילים שלנו, בלתי צפויים. חגי ישראל מעניין, הם נחוגים על פי לוח הלבנה. אנחנו מיישרים קו מפעם לפעם, בגלל עוד כל מיני הנחיות, שמור את חודש האביב, חג האסיף וכו'. אז אנחנו מפעם לפעם מעברים את השנים, או את החודשים באופן קבוע. כן, יודעים, הרי הסימן של שנים מעוברות, זה גוח עדזת, מי שלא מכיר, מחלקים את שנות בריאת העולם ב-19, אם השארית, המנה לא מעניינת אותנו, מעניינת אותנו השארית. אם השארית היא ג' או ו' או ח', או י' א' או י' ד' או י' ז' או אין שארית, 19 ימי, זה שנה מעוברת. השנה למשל זה תפשין סמך, 5765, 5765, אם אני רוצה לדעת אם היא מעוברת או לא מעוברת, אני מחלק 57 לחלק ל-19 זה בדיוק 3, 65 לזה זה 3, 65 פחות 57 זה 8. הייתה שנה מעוברת השנה? הייתה שנה מעוברת. השנה, תשסל, לא? נכון? הייתה. אז בסדר, אז אתם רואים, אם יש שארית, גוח עד זאת, ואם לא הייתה, אז בגלל שאתה הייתי בחשבון, אבל הייתה, מה לעשות, הייתה, בסדר, לא, אתה הייתי בחילוק, זאת אומרת, זה כלל פשוט, מחלקים את שנות בריאת העולם, ב-19 המנה מעניינת אותי, אם אני מקבל מנה של או ג' או ו' או ח', זה מאז שהילל השני תיקן את הלוח הקבוע, פעם היו מעברים לפי מה שנראה, כן, לפי החזאי בתחנה המטאורולוגית בצומת בית דגן, שואלים את נורית פלדאי, מה המצב, ירדוק שם, לא ירדוק שם, אומרת, בפסח יורד גשם, יושבים חכמים, מחליטים, מזיזים את זה, את ספטמבר וכו', יעני, את אדר מעברים וכו'. טוב, לא חשוב לענייננו, לירח יש מהלכים בלתי צפויים. חגי ישראל ומועדיו נקבעים לפי מולד הלבנה. אולי זה בא ללמד אותנו, שלמרות שכתוב במשנה הכל צפוי, אבל הרשות נתונה עדיין, הדברים תלויים בך, 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 בי, בנו, אנחנו יכולים לבנות את העולם, אנחנו יכולים להיבנות מהעניין הזה. אני כבר רואה ניצנים חיוביים מאוד, זאת אומרת, אפילו אם אתה, איך אומרים, אתה רואה, אתה נביא זעם. ברוך השם, עצם העובדה שאנחנו ראינו איזה עוצמות רוחניות יש לציבור שלנו, עצם העובדה שראינו איזה אמונה גדולה, עצם העובדה שיש משמעת לרבנים, למנהיגים שלנו, יש הרבה נקודות חיוב, נקודות אור. התוודענו לחבל ארץ שלא כל כך ביקרנו בו בעבר, והפעם ביקרנו בו יותר מביקרנו. ישנו שם, עשינו שם מחנות, סקשים, עניינים וכו' וכו'. יש כל מיני דברים טובים שיצאו. יש גם דברים כואבים. אבל אנחנו מאמינים באמונה שלמה, כמו שאמרתי, שהחורבן הזה יביא לבניין. ודבר נוסף שאני רוצה לומר, זה... אולי גם את זה אמרתי, אבל אני אחזור על זה, ושוב, אני מבקש סליחה, יש כאלה שזוכרים יותר טוב ממני מה אמרתי, אז אני מבקש סליחה מזה שהזיכרון שלי לא טוב, או יותר נכון, מזה שהזיכרון שלכם יותר מדי טוב. אבל בכל אופן, זהו, מישהו פעם אמר, יש לאשתי בעיה עם הזיכרון. אז הוא אומר, מה, היא לא זוכרת? הוא אומר, לא, היא זוכרת יותר מדי. מה שאמרתי עליה, הבטחתי לה לפני, החתונה היא זוכרת עד עכשיו. יש לה בעיה עם הזיכרון. טוב, אז כנראה שלכל אנשים יש בעיה עם הזיכרון. ברוך השם. בכל אופן, אני אומר לענייננו, יש פרק בתנך, בספר חזקאל פרק א', הפרק הזה זה פרק שעוסק במעשה מרכבה. את הפרק הזה בדרך כלל אנחנו קוראים בהפטרה של שבועות. בחג השבועות, כשכולנו כבר עם עיניים עצומות, שמים ככה גפורים בעיניים להחזיק אותנו מהמשמר, אז אנחנו קוראים את הפרק הזה, לרוב לא שמים לב לתוכן. אני פעם ספרתי, בפרק הזה מופיע ביטוי אופנים לא פחות מ8 פעמים. אתה קורא את הפרק הזה, יש לך הרגשה שאתה נמצא או בסוכנות פז'ו, או בחנות לממכר אופניים, או אולי לפחות בפנצ'ריה. אופנים, אופנים מסבוע, אופנים בלכתם, אופנים, אופנים, אופנים. יש שם ביטוי אחד שאומר כך, כאשר יהיה האופן בתוך האופן. ראיתי הסבר מאוד יפה של רב משה פיינשטיין. רב משה פיינשטיין הסביר את הדברים כך, זצ"ל. מה זה כאשר יהיה האופן בתוך האופן? מה זה? מה פירוש ומה זה, מה זה אומר? אומר כותב רב משה פיינשטיין, או כתבו בשמו, שכתבו את זה, שהפרק הזה מבקש בעצם לבטא את מעשה מרכבה. מה זה מעשה מרכבה? מעשה מרכבה זה בעצם הנהגתו של ריבונו של עולם מנקודת מבטו של בשר ודם. הנביא יחזקאל מבקש לבטא את הנהגתו של ריבונו של עולם, איך שאני בעיני הבשר שלי רואה את הדברים. הפסוק אומר, כאשר יהיה האופן בתוך האופן. מי שבקי בתנועתם הסיבובית של גלגלי שיניים, יודע שגלגלי שיניים נמצאים אחד בתוך השני. בשעונים הישנים, אני לא מתכוון לפרק אותו עכשיו, כי הוא מחזיק מעמד כבר כמה שנים טובות, שעון שלי למשל, יש גלגלי שיניים. בתנועת של גלגלי שיניים, כשאני רוצה לסובב גלגל אחד לצד אחד, לדוגמה, נניח את הגלגל הזה, נניח זה דרומה, אני יודע משהו כזה, נניח לצד ההוא, כן, לצד הימני שלכם, אני מסובב את הגלגל הזה לצד השמאלי שלכם, כן? צפונה, אם אני לא טועה בכיוונים, נניח. אז לכאן, אתה הרבה פעמים רואה את הגלגל הזה. זאת אומרת, ריבונו של עולם, הפוך על הפוך, מה קורה כאן? רגע. אבל by the way, הקדוש ברוך הוא מסובב את הגלגל הזה מגמה לפנים. לפעמים הוא נותן לך לראות את זה. לפעמים הוא לא נותן לך לראות את זה, אבל תאמין באמונה שלמה שזה העניין. ומזה אני אומר, אנחנו צריכים לצאת מחוזקים. אנחנו צריכים לצאת מהמצב, מהחורבן הזה שהוא כואב, בהחלט כואב, ובהחלט מדכא, ובהחלט צריך להתאבל על המצב שקרה, אבל צריך להיבנות, וצריך, איך אומרים, כמו שאמרתי קודם, צריך לדעת שקורה שנופלים, אבל צריך לדעת גם לקום. אני פעם שמעתי שמישהו אמר שהסמל של מדינת ישראל, מהו הסמל של מדינת ישראל? מנורה וענפי זית, נכון מאוד. מנורה וענפי זית, זה לקוח מספר זכריה, פרק י' ד'. חלק מן הפרק הזה אנחנו קוראים בהפטרות, פעמיים בשנה אותה הפטרה, בשבת חנוכה ובפרשת בעלותך. בפרק הזה מתוארת המנורה הזאת עם המנורה וענפי זית. תסתכלו טוב טוב בסמלים המקוריים, המנורה בלי להבה, היא קבויה. המנורה קבויה. יכול להיות שזה בא לסמל שמקימי המדינה הקימו שלד, אבל בלי רוח חיים. עכשיו יש שתי אפשרויות. לקחת את המנורה הזאת, תשבור אותה, לרסק אותה, וגמרנו. אבל יש עוד אפשרות. להעלות נר תמיד. ואני חושב שזאת המשימה שלנו. להאיר את המבואות האפלים. המדרש אומר, במדרש תנחומה לפרשת תצווה, אומר המדרש, מפני מה זכה שאול למלוכה? מפני שאבי אביו היה מדליק, מאיר את המבואות האפלים. אז יכול להיות שסבא של שאול עבד בחברת החשמל, ויכול להיות שלשאול המלך היה חשמל חינם, עוד לפני שהוא נתמנה למלך. יכול להיות, אני לא יודע. אבל יש פה גם אולי איזו אמירה סמלית. להאיר את המבואות האפלים, אנחנו צריכים באמת להתחבר, א' בינינו לבין עצמנו, באמת יותר להתגבש, יותר להתאחד, יותר לראות את השווה, את הדומה, את הזהה בינינו לבין עצמנו, ולהאיר את המבואות האפלים לאחרים. יש ציבור שלם שלא יודע כלום, לפעמים מה זה כואב הלב. אני מתאר לי גם הרב אהרון קודם מרגיש, לא, אולי פה לא, כי זה יכיר, אבל למשל יישוב כמו שלנו, שהוא יישוב מגוון, אתה לפעמים אתה אומר, אתה בשוק, אתה רואה, אתה עורך חופה לבחור, הוא לא יודע להגיד ברכת שחיינו, הוא בזה. לא, 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 הוא לא יודע, אתה צריך להגיד לו מילה, אני לא מדבר על פסוקים וזה. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה. לוויה, לפעמים יש לא עלינו מקרים כל כך קשים. בחור בא, אתה אומר לו, אתה יודע לקרוא, אתה יכול להגיד, הבן אדם רצה ישר אחרי הלוויה לרופא שיניים, מסכן. רבה ועוד הקדיש האולית, דעתית, התחדדה, וכו' לאלמה וכו'. מה שהתימנים יורים את זה, יורקים את זה ככה בכל תפילה כמעט, אצלה הוא שובר את השיניים. מנה לצע, אנשים לא יודעים כלום, 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 כלום. אז אנחנו באמת צריכים להתחבר. אז אני לא אומר, לא צריך להיות מיסיונר וזה, אבל הרבה פעם אפשר לשדר. אתה בעצם ההתנהגות שלך, בעצם הישות שלך, בעצם בעבודה, לא משנה, את, בעבודה, בחברה, בשכונה, ביקיר לא, אני עוד פעם, אצל השכנים, בהתנהגות שלך אתה יכול לקדש שם שמיים. בעזרת השם אני אומר, אנחנו נזכה, שכמו שאנחנו מריחים עדיין את ריח אבק השריפה ואת ריח האבק, נזכה גם לראות את הבניין שיהיה בעזרת השם אחרי החורבן הזה, בעזרת השם נזכה שתחל שנה וברכותיה עלינו ועל כל בית ישראל. תודה רבה.